השקעה טובה זה השקעה שאני יכול לא רק לתת כסף, אלא גם לתת ערך. זאת אומרת, אני בדרך כלל השקעה טובה זה השקעה שאני נותן את הכסף ליזם, אבל אחרי זה גם עובד איתו או איתה כדי לעזור לסטארט-אפ להצליח. בגלל זה אני גם משקיע בדברים שאני מבין אותם. אבל אני מאוד מאוד משתדל להבין אם אני יכול לעזור לסטארט-אפ לא רק בכסף.
שלום לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ לסדרת צעדים ראשונים, שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על גיוס כסף מאנג'לים, ולצורך זה נמצא איתי אמיר שבט.
שלום.
שלום, שאתה גם Head of Product Developer Platform at Twitter, נכון? אמרתי זה נכון, אבל אתה גם משקיע אנג'ל בעצמך, שביצעת 30 השקעות בשלבי פרסיד וסיד.
נכון.
ואנחנו נדבר היום על מה זה בעצם אנג'ל ומה המוטיבציה שלך בתור אנג'לים ושל אנג'לים באופן כללי להיכנס בכלל לתפקיד הזה, וגם איך נכון לגשת לתהליך של גיוס כספים מאנג'לים, ואיך בכלל נראית העבודה מולם.
מעולה.
שנתחיל?
כן, נשמע מרגש.
יאללה. טוב, אז אמיר, אנחנו, לפני שאנחנו נתחיל, אני אגיד לך תודה. אנשים לא יודעים שאתה באת לפה ל-24 שעות בערך
משהו
לארץ.
משהו כזה,
אתה
כן.
לא גר פה, מתוכן 12 שעות בערך אתה מבלה פה במשרדים שלנו. אנחנו גם מקליטים פודקאסט וגם מקלטת הוידאו.
מאוד אוהב את הקהילה ומאוד שמח לעשות את זה.
זהו, אז זה באמת מאוד מאוד כיף שאתה פה. ואני רוצה שנתחיל את הפרק בלהבין רגע מה זה אנג'ל.
אוקיי, מעולה. אז אנג'ל הוא בן אדם שהחליט, בן אדם פרטי, שהחליט לקחת את הכסף שלו, ובמקום לשים אותו בבורסה או בתוכנית חיסכון, החליט להשקיע אותו בסטארט-אפים, ובעצם לקחת את הסיכון, ולהשקיע בסטארט-אפ כדי לקבל החזר כלכלי.
אוקיי, אז איך בעצם אתה הגעת להיות אנג'ל? כי אתה בכלל התחלת בצד השני, נכון? היית יזם קודם.
נכון, אז הייתי יזם ועבדתי בכמה חברות אמריקאיות גדולות, ומה שראיתי זה שאני מכיר הרבה מאוד יזמים, עשו סטארט-אפים מאוד מאוד מוצלחים. זאת אומרת, היה לי מה שנקרא דיל פלואו. התחלתי לראות הרבה מאוד חברות שהציעו לי להיות משקיע בשלב מוקדם, ונתנו לי את ההזדמנות לעשות השקעה שהיא מאוד מאוד יכולה פוטנציאלית להיות מאוד מאוד רווחית. אז התחיל להגיע דיל פלואו. התחלתי לעזור ליזמים, התחלתי לדבר איתם, ומצד השני גם הגיעה היכולת הפיננסית שלי. היה לי אקסיט מסלאק, ואחרי זה מכרתי חברה לטוויטר, וזה נתן לי את היכולת הפיננסית לקחת סכום קטן מתוך הכסף שלי ולשים אותו בהשקעות סטארט-אפ. בהחלט לא הייתי ממליץ לאנשים לשים את כל הכסף שלהם בחברות סטארט-אפ, זה השקעה מאוד מאוד מסוכנת. אז אני אומר משהו כמו בין 5-10% מההון שלכם אתם יכולים לשים בתוך סטארט-אפים.
עכשיו עוד כמה אולי פרטים טכניים כדי שבכלל נבין את הקונספט הזה של אנג'ל. אמרת שהתחלת להשקיע בשלבים מוקדמים. זה תמיד בשלבים מוקדמים אנג'ל? יש אנג'לים של סכומים שונים, כמו שיש קרנות עם צ'קים קטנים יותר וקרנות עם צ'קים גדולים, יש גם אנג'לים של שלבים מתקדמים?
כן, יש אנג'לים שיכולים לשים $1,000,000, אבל רוב האנג'לים שמים בסביבות בין $10,000 ל-$100,000 השקעה. למה? כי הם שמים מהכסף של עצמם, והם רוצים גם קצת לפזר את הסיכונים. זאת אומרת, הם רוצים לשים בכמה סטארט-אפים ולא רק בסטארט-אפ אחד. אז אם אני רוצה לעשות 10 השקעות בשנה, עדיף לי לעשות השקעה של בין $10,000 ל-$100,000 מאשר 10 השקעות של $1,000,000. בדרך כלל משקיעים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. למה? כי אז יש לך יותר סיכוי לקבל נתח יותר גדול מהחברה, ויש לך יכולת לקבל החזר יותר גדול על הכסף שלך. זאת אומרת, קרן יכולה להכניס כסף בשלב יותר מאוחר, ואולי לקבל 3X על הכסף שלה, שזה בסדר, בגלל שמשקיע הון סיכון אישי, כמו אנג'ל, הרבה יותר עושה שכל להשקיע, בגלל שיש לך סכום קטן, להשקיע ממש ממש בהתחלה, ואז אתה יכול לקבל את ה-50X פוטנציאלית.
שזו באמת גם, נגיד, הסיבה שאנחנו מדברים על אנג'לים כחלק מהסדרה הזאת, כי הרבה פעמים הכסף הממש ראשוני, אתה משקיע בפרסיד וסיד, באמת הכספים הראשונים, רוב הסיכויים שתצליח לגייס אותם נכון מאנג'ל,
נכון.
מפרנס אנד פמילי,
נכון.
זה בגדלי צ'קים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של בין $10,000 ל-$100,000.
נכון, הכסף הראשון בדרך כלל לא מגיע מחברה מוסדית, הוא בדרך כלל לא מגיע מקרן הון סיכון, הוא מגיע מאנג'לים.
אוקיי, מעולה. אני כן רוצה עוד שנעמיק קצת בתוך המסע שלך. אחרי, אמרנו שבתחילת הפרק שעשית 30 השקעות.
נכון.
מניחה שחלק היו טובות יותר, חלק נכון. היו טובות פחות. מה זו השקעה טובה מבחינתך? ברור שמדובר גם על החזר, בסוף it all comes down, זה האם החזרת את הכסף שלך או לא, אבל איך נראית השקעה טובה מבחינתך?
השקעה טובה זו השקעה שאני יכול לא רק לתת כסף, אלא גם לתת ערך. זאת אומרת, אני בדרך כלל השקעה טובה זו השקעה שאני נותן את הכסף ליזם, אבל אחרי זה גם עובד איתו או איתה, כדי לעזור לסטארט-אפ להצליח. זאת אומרת, אני רואה את עצמי כמשקיע שהוא added value, בגלל זה אני גם משקיע בדברים שאני מבין אותם. וזו עוד נקודה שאנחנו נדבר עליה, של למצוא את המשקיע הנכון, אבל אני מאוד מאוד משתדל להבין אם אני יכול לעזור לסטארט-אפ לא רק בכסף. ואז השקעה טובה מבחינתי זה שעזרתי לסטארט-אפ גם בכסף וגם בערך, והבאתי אותו להשקעה הבאה, ובסופו של דבר החזרתי את הכסף.
יש לך דוגמאות להשקעות שהן לא עבדו מבחינתך, שהן לא היו השקעה טובה?
כן. אני יכול אפילו לתת את הדוגמאות הטובות ודוגמאות הלא טובות.
מעולה.
כי קיבלתי למידה, זה קשה ללמוד מ-Angel Investment, כי זה לוקח הרבה זמן עד שאתה מבין שאתה נכשלת, או שאתה מבין שהצלחת, אבל הצלחתי לזהות שני פאטרנים. הפאטרן הלא מוצלח הוא להשקיע בחברים שלי, שאני חושב שהם טובים, אבל הם לא מבינים את הדומיין. היה לי חבר, עבדתי באיזושהי חברה, השקעתי בסטארט-אפ שלו, הוא נכנס לדומיין שהוא לא מבין בכלל, והיה לי תזה לא נכונה שהוא יצליח בכל דומיין שהוא יבחר. זה קורה, והוא לא הצליח, כי הוא לא הבין את הדומיין, והסטארט-אפ לא הצליח. וההשקעה שלי נמחקה. השקעה טובה זה, היה לי כמה השקעות במקומות שבהם היזם או היזמית עשו כבר את הדבר הזה בעבר. זאת אומרת, עכשיו למשל, אני השקעתי בחברה בשם ליבלאב, שהיזם, הם עושים SDKs, והיזם כבר עשה את זה בתוך, SDKs זה הכלי פיתוח למפתחים על APIs, היזם כבר עשה את זה ב-AWS, בחברה שבה עושים את הכי הרבה SDKs. או חברה בשם ורטו, שהמנכלית שמה בנתה בפייסבוק את הפתרון, שאחרי זה היא עשתה את הסטארט-אפ שלה.
זאת אומרת, אנשים שבונים משהו שהוא באמת מאוד בדומיין שלהם, בדיוק. בסל כישורים שלהם.
שהם כבר בנו את זה בעבר, והם הוכיחו שהמוצר כבר צריך אותו. זאת אומרת, הם פתרו את הפרודקט מרקט פיט, עוד לפני שהם באים לקבל ממך את הכסף.
תגיד, ממי, אמרנו שהיית יזם, ממי אתה גייסת כסף מאנג'לים עם החברה שלך?
כן.
כן.
לי היה די קל, כי כאילו היו לי חברים שהשקיעו בנו ושמו כסף. גם היה לנו פאנל חזק של אדוויזורס. זה פשוט, ברגע שאתה, וזה המלצה שלי מאוד חזקה לכל יזם, להיות מקושר כמה שיותר, לבנות נטוורק מאוד מאוד חזק. בגלל זה אני גם אוהב את סטארט-אפ פור סטארט-אפס, כי זה נותן לך את הנטוורק. אבל כשאני הגעתי, כבר היה לנו טרק רקורד מוכח מחברות אמריקאיות שעבדתי בהן, כמו גוגל, טוויטר, ומייקרוסופט, וגם היה לנו חברים שידעו שרצו לשים את הכסף.
אז בעצם אתה קצת מחפש להשקיע מאותן סיבות שהשקיעו בך.
נכון.
בסוף גם
נכון,
אתה
נכון,
הגעת
נכון,
עם איזשהו...
נכון. Pay it forward זה דבר מאוד מאוד חשוב בקהילה שלנו, והשקיעו בי ועזרו לי, ואני מאוד מאוד שמח לעשות את זה גם כן.
אז באמת אני רוצה שנעבור עכשיו למה היתרונות והחסרונות באנג'לים? דיברנו על זה קצת מול VCs, קצת הבדלים. מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, איפה זה טוב, איפה זה לא טוב?
אוקיי. אז בדרך כלל הולכים לאנג'לים בשלב הראשון, בשלבים הראשונים, בשלב ה-seed, בשלב ה-pre-seed, ולפעמים עושים גם הלוקציה לאנג'לים בשלב ה-A. למה עושים את זה? קודם כל, בשלבים הראשונים, כי זה המקומות שבה האנג'לים אוהבים להשקיע, וזה גם רוב הסיכויים להצליח להשיג כסף מאנג'לים. בשלבים יותר מאוחרים, את מביאים מה שנקרא אנג'לים אסטרטגיים. זאת אומרת, אם אני היום עושה בתחום של הערכה, אז אולי אני אביא את המנכ״ל של Airbnb, שישקיע בי כאנג'ל אינבסטור, כי הוא משקיע אסטרטגי והוא יכול להביא לי הרבה מאוד ערך. אז משקיעים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים רק אנג'לים, ובשלבים יותר מאוחרים מביאים אנג'לים אסטרטגיים.
מתי לא נכון לי? כאילו יש סוג של חברות שיכול להיות שהן בשלב המתאים, אבל היית אומר להם, לא מתאים לכם אנג'לים, אתם צריכים מההתחלה ללכת עם VC, זה דבר שקיים בכלל?
שאלה מעניינת. יכול להיות שיש ורטיקלים שבהם לקחת כסף מאנג'לים לא עושה שכל. זאת אומרת, למשל, שאי אפשר להצליח עם סכום קטן של כסף. תחום המדיקה, למשל. אם הייתי עכשיו עושה את חברת תרופות שהולך להתחרות בטבע, כנראה לא כדאי לקחת כסף מאנג'ל. כדאי לקחת כסף ממישהו מוסדי, לקחת הרבה כסף כבר בהתחלה, כי אם לא תיקח הרבה כסף, לא תצליח. זאת אומרת, בסטארט-אפים שבהם אתה חייב המון המון כסף כדי להתחיל את החברה שלך, כנראה שווה ללכת למוסדיים בהתחלה.
אוקיי, אז אנחנו באמת התחלנו קצת בללכת יותר לכיוון של היזמים פה, נכון, התחלנו את הפרק ולדבר על קצת מהצד של האנג'לים בעסקה, אבל אני רוצה לדבר על מהצד של היזמים, אולי נתחיל עם איך בכלל אני מוצאת אנג'ל רלוונטי, איך אני בכלל יוצרת קשר, יש איזה מאגר של אנג'לים, קודם אמרת, תפנה לשותף אסטרטגי בתחום שלך, פשוט לשער שהמנכ״ל של Airbnb או המייסד הוא גם משקיע, איך אני בכלל מייצר את הקשר הראשוני הזה?
אז קודם כל, בהנחה שיש לך נטוורק טוב, אז יש אנשים שרוצים לתת לך, לא נגיד שאני מבין מצוין בכלי מפתחים. אז החברים שלי הם חבר'ה שיכולים להיות אנג'לים טובים, כי הם החברים המקצועיים שלי, כי הם גם בעולם של כלי מפתחים. אבל בוא נגיד שאני לא מעורה בעולם הזה לגמרי, ואני לא מכיר את כל האנשים שהכי טובים בתחום הזה. אז בדיוק מה שאמרנו, ללכת למצוא את האנשים שהכי יכולים לעזור, אם אני בונה במשהו בתחום של hospitality, של הערכה, אני אלך למנכ״ל של Airbnb, ואני אלך למנכ״ל של הילטון, אני אלך לאנשים שיכולים, שהם הכי מובילים בתחום הזה, ואני אבקש מהם שתי דברים. קודם כל אני אבקש מהם פידבק, כי זה יכול להיות, אם אנשים שנמצאים בתחום הרבה מאוד זמן, אם הם יגידו לי שהרעיון הוא טוב או לא טוב, או ייתנו לי עזרה בלבנות את הרעיון, זה הרבה מאוד ערך. ובדרך כלל אם הם מתלהבים מהרעיון, הם גם יבואו ויגידו שהם רוצים לעשות השקעת אנג'ל. צריך להניח שבערך כל יזם בתחום הטק שהוא מצליח, מתחיל לעשות השקעות אנג'ל, לפחות בסיליקון ואלי. זאת אומרת, אני עוד לא פגשתי מישהו שהוא C-Level, צ'יף משהו, באיזושהי חברת סטארט-אפ מצליחה, שהוא לא משקיע אנג'ל.
אבל זה מין, מה, זה קצת מתחת לפני השטח כזה, כאילו אני לא באה ואומרת בגלוי, איי, אתה משקיע, זאת אומרת, יש אנשים גם שזו one job שלהם, שזה מה שהם עושים?
כן, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, שזה, הם רוצים לעשות רק angel investment. בדרך כלל רואים את זה בלינקדין, או שמפרסמים את זה, ואז אפשר לפנות אליהם בצורה, עדיף למצוא מישהו שמכיר אותם, שיכול לעשות לכם warm intro, אבל אם לא, גם cold intro, היה לי, אני השקעתי בשתי חברות, שפנו אליי ב-cold intro. אבל הרעיון הוא למצוא ולהתחיל בפידבק, ולראות האם יש כימיה, כי אם זה לא מישהי שאת מכירה, אז יכול להיות שהמשקיעה הזאת היא, זה לא משהו שיתאים לך. אז עדיף להתחיל בשיחה, שאומרת, אני רוצה, בדרך כלל אני מתחיל שיחה ואומר, מה יהיה outcome טוב לפגישה הזאת. יזם חכם אומר לי, אני רוצה לקבל ממך פידבק, ואם זה נראה לך, בוא נדבר גם על השקעה.
הבנתי, מולה, אז כן, אז זה באמת קצת שונה קשרים מ-VCs, א', אני לא מכירה, או לפחות כמעט תמיד שומעים, לא, כמעט ולא שומעים על השקעות דרך VCs שנעשו דרך cold call. אני מניחה בגלל שזה, אתה אולי פחות פונה למישהו פרטי שנמצא בסקשן שאתה זה, ויכול לעניין אותו כאילו לשמוע פידבק.
גם VCs הם לא בעולם של הפידבק, של לתת פידבקים.
נכון.
זאת אומרת, אני כאנג'ל מאוד מאוד, אני כבן אדם שמאוד אוהב מוצרים מפתחים, מבלה הרבה מאוד זמן לעזור ליזמים, לפתח מוצרים מפתחים. אז אני יכול לבלות 3 שעות עם יזם, רק לפתח מוצר מפתחים יחד איתו או איתה, בלי להשקיע בהם בכלל. וזה לא משהו שמישהו כ-VC יכול לעשות או רוצה לעשות.
אז האמת שאולי זה הבדל מאוד גדול, כי הרבה פעמים אומרים, כשמדברים על VC, אז מדברים, מן הסתם אתה רוצה כימיה עם המשקיע, ואתה מחפש כן קרן שמכירה את התחום שלך, זאת אומרת, אם זו קרן שהשקיע בעיקר בפינטק, ויש לי משהו בתחום החקלאות, אולי אני לא ארצה לגשת אליהם, אבל תמיד אומרים, צריך לדעת מה לשאול אותם, כי אתה לא תבוא ותגיד, היי, מה אתם חושבים על הרעיון שלי, אם הוא טוב? ונשמע שפה זה דווקא כן מתקיים במערכת יחסים עם אנג'לים. אתה מחפש מישהו בתחום שלך, ואתה ממש יכול לבוא אליו עם שאלות של, היי, זה הרעיון שלי, מה דעתך?
נכון. איך היית משנה את זה? הנה הבעיות שאני רואה, אלה אתגרים שאני מחפש, האם ראית דברים דומים? אנג'לים שהם מומחים בתחום, מה שנקרא subject matter experts, יכולים להביא לכם הרבה מאוד ערך שהוא לא קשור להשקעה. יש לי גם מודל שאני עבדתי עם 2 סטארט-אפים שבהם אני עושה השקעה וייעוץ ביחד. זאת אומרת, אני אומר, אני אתן לכם X כסף וגם אני אתן לכם X שעות שלי, שתוכלו שכל נושא שהוא לעבוד איתי. ואני פשוט אומר, אז תתנו לי טיפה יותר בהשקעה שלי.
וזה מקובל להתייעץ עם אנג'לים גם בהמשך על השקעות עם VCs?
בטח.
כן? אין שם איזה ניגוד אינטרסים או...
לא, אין שם, להפך. משקיע אנג'ל מאוד מאוד רוצה שתלכו ל-VC ותצליחו. כי זה הדרך היחידה שבה הוא יעשה את הכסף.
אוקיי.
אז המטרה של אנג'ל טוב זה להכיר לכם את ה-VCs הטובים שהוא אוהב לעבוד איתם, ולעשות לכם אינטרו ולחבר אתכם ושתגייסו כספים גדולים.
מעולה, זה אומר שזה גם יכולה ליכול את איזשהו אמצעי בהמשך הדרך, בסביבים קצת יותר מתקדמים, בשביל לייצר קשר עם קרנות שהם גם לא דרך קולד קול, שאנחנו יודעים שזה...
בטח.
שנגיד רגע אם מישהו לא מכיר את המושג, שקולד קול זה בעצם פנייה שהיא קרה, בלי שאף אחד לא עשה לי אינטרדקשן לקרן או לבן אדם, נכון? פשוט שלחתי הודעה, היי, אני ככה וככה, יש לי סטארט-אפ, אשמח להיפגש.
לגמרי. אני מאוד מאוד אוהב יזמים כיזם, כאנג'ל, הם שולחים לי כל חודש את הדברים שאני יכול לעזור להם. היי, אנחנו מחפשים מנהל פיתוח. היי, אנחנו מחפשים עכשיו השקעה ומחפשים VCs בתחום הזה. היי, עכשיו אנחנו מחפשים פידבק על המוצר הזה. ובדרך כלל, היזמים הטובים עושים את זה ברמה חודשית, זה הדיווח שלנו וזה מה שאנחנו צריכים מכם.
איך נראית פגישה? עם אנג'ל אמרנו איך יוצרים קשר, אני מגיעה לפגישה ראשונה, מה אני צריכה להכין, מה כדאי לי לשאול, האם היא שונה מפגישה עם קרן?
אז זה לא בדיוק שונה, אבל קודם כל צריך להבין, צריך להכיר את האנג'ל. אז הפגישה בדרך כלל מתחילה בהיכרות, להבין שהאנג'ל מבין בתחום שלכם. שתיים, מציגים את המוצר, אם זה דק, או דמו, או פיץ', כל הדברים האלה יכולים לעבוד טוב. אני מאוד מאוד מעריך יזמים שמשאירים זמן לשיחה. אחת הטעויות הכי גדולות שאני רואה בפגישות עם, כאילו פגישות פיץ' שלי כאנג'ל, זה יזמים שמשאירים שתי דקות לשיחה בסוף.
זאת אומרת, הם עושים איזשהו מצגת,
הם עושים מצגת הפגישה היא חצי שעה, הם עושים 29 דקות מצגת, ואז אומרים, טוב, נגמר לנו הזמן, ואז נתקעים.
כן.
אני מעדיף בהחלט שהם יעשו מצגת במשך 10 דקות ו-20 דקות להשאיר לשיחה פתוחה, כי אז אני גם יכול להכיר אותם, הם גם יכולים להכיר אותי, לשאול אותי שאלות, ויש הרבה יותר זמן שלא למכור, כי אני לא קונה שום דבר, אני רוצה פשוט לחפש שותפים טובים.
ומבחינת התהליך הוא דומה לתהליך עם קרן שיש פגישה אחת, ואז אם זה הולך טוב יש פגישה שנייה, זאת אומרת, מה אורך, לאיזה תהליך כדאי אפשר לצפות עם אנג'לים?
בעיקרון תהליך הרבה יותר קצר. אני כאנג'ל מנסה לעשות כמה שפחות עומס על היזם, אז ה-due diligence, הבדיקת נאותות שלי, היא הרבה יותר קטנה מאשר בדיקת נאותות של חברה גדולה.
אוקיי.
במיוחד אם יש קרן שמשקיעה לידי. אתן לך דוגמה קלאסית לפגישה עם, לתהליך עם אנג'ל. סטארט-אפ פונה אליי, עדיף דרך אינטרו, ואומר לי, הנה המוצר שלנו, יש לנו קליק, נראה שהמוצר הוא בדומיין שאני מבין, אני יכול להביא ערך, בפגישה הראשונה יש הרבה התלהבות, ואני אומר להם, כן, אני רוצה להמשיך, הנה מה התנאים של העסקה, מראים לי את התנאים של העסקה, העסקה עושה שכל, ואז אני אומר להם, סבבה, אני רוצה להביא עוד אנג'ל שמשקיע איתי, שרק ייתן בדיקה שהכל נראה בסדר. ואז אני מציע להם כמה אנג'לים שעובדים איתי, אני נותן להם לעשות את לבחור עם מי הם היו רוצים להיפגש, עושים עוד פגישה אחת, אם האנג'ל הנוסף או האנג'לית הנוספת אומרים, מעולה, מדהים, זה נראה אחלה, אז פשוט שולחים לי את ה-terms, ואני חותם על ה-terms ושולח צ'ק.
זאת אומרת, זה הרבה פחות, נשמע פחות מסובך מקרן שיש term sheet מאוד גדול, ו-due diligence לפעמים יש, לפעמים אין, זאת אומרת, לפעמים יש שלוקח קצת יותר זמן, לפעמים קצת פחות זמן, אבל התהליך הוא פחות מורכב.
הרבה פחות מורכב. לרוב, אני חושב, הייתי אומר, רוב על השקעות שלי היו מקסימום שתי פגישות.
ואמרת שיש קרן, זה משהו שקורה הרבה פעמים, שהסיבוב, יש לי גם אנג'ל וגם קרן פה, זה משהו שאני מניחה רואה לחיוב, נכון? כי זה אומר שיש עוד מישהו שנכנס.
בהחלט, כאילו אם משקיע אנג'ל רואה תנאים טובים, וגם רואה קרן טובה שמשקיעה, זה סימן מדהים. זאת אומרת, אם אתם אומרים, תשמעו, Innovation Never משקיעים בנו, יש לנו allocation של חצי מיליון דולר לאנג'לים, וזה התנאים והם תנאים טובים, זה גן עדן לאנג'לים.
שמה האינטרס מבחינתי כיזמת לפנות גם וגם? זאת אומרת, זה רק אם אני רוצה צ'ק שהוא... זאת אומרת, אם יש לי קרן שיכולה לתת לי צ'ק קצת יותר גדול, אז למה לי בכלל ללכת גם עם אנג'ל?
כי את רוצה את העזרה של האנג'לים. זאת אומרת, היום אם את מפתחת מוצר למפתחים, ואת מלוקחת כסף מקרן, את רוצה את העזרה של אנשים שפיתחו דברים כאלה, ואת רוצה שלא רק עזרה ועצה חד פעמית, את רוצה ש... they will put their money where their mouth is, ויהיו מאוד מאוד vested בלעזור לך.
כן, אני חושבת שזה ממש... זה, לא הצגנו את זה עכשיו כטיפ, אבל אני חושבת שזה נקודה ממש 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 חשובה, שזה לא רק גודל הצ'ק, זה באמת לא רק לראות איפה אתם יכולים... נניח אתם רוצים לגייס 200 אלף דולר בסיבוב ראשון, או 100 אלף דולר, נניח משהו שאתם יכולים לקבל מ... ומצאתם קרן שתיתן לכם אותו, כן לשקול להכניס גם אנג'ל, גם אם זה אומר אולי לקחת צ'ק קצת יותר קטן מהקרן, או לקחת קצת יותר כסף ממה שתכננתם ולהוסיף את הצ'ק של אנג'ל, בשביל לקבל אותו כיועץ בסוף, כמישהו שיכול לתמוך כאיזו דמות תומכת בהתחלה שלכם.
כיועץ, כמנטור, אפשר לקבל מנטור שבכסף או באקוויטי, אבל אם מישהו שם את הכסף שלו בחברה שלכם, האינטרס שלו הרבה, או שלה הרבה יותר חזקים בלעזור לכם להצליח.
ומהצד של הקרנות זה משהו שהוא משנה אם יש גם אנג'ל שיצטרף לחיוב או לשלילה.
רוב הקרנות הטובות מוכנות לעשות אלוקציה של Angel Investors, ואפילו יעזרו לכם, אנחנו ב-Innovation Endeavors עוזרים בזה שאנחנו מביאים אנג'לים שאנחנו אוהבים. זאת אומרת, שאני מוביל עסקה, אני גם מנסה להביא אנג'לים שאני אוהב לתוך העסקה הזאת כקרן.
אוקיי, מעולה.
ואז בעצם, הרעיון הוא פה שאם אתה מביא אנשים שיכולים לעזור לך לנצח, אז אתה תנצח, הסיכוי שלך לנצח הרבה יותר גבוה.
אתה אומר Innovation Endeavors, הכוונה היא מה? אתה מין, זה אתה...
Innovation Endeavors זה קרן, קרן הון סיכון. דרור ברמן הוא ה-GM, ואני עובד שם, אני עובד שם כ-Venture Partner. זאת אומרת, אני משקיע גם מוסדי. יש לי שני כובעים, יש לי את הכובע של האנג'ל, ויש לי כובע של משקיע, של VC.
אוקיי, אני אחזור מבחינת כמה אנג'לים צריך, ודיברנו על זה קצת קודם, נכון? יש איזשהו הרכב מועדף, הרכב נכון, האם כדאי לי אנג'ל וקרן, האם כדאי לי כמה אנג'לים, אם כן, אז כמה אנג'לים כדאי לי?
אז קודם כל, זה מאוד שונה לכל מיני חברות. להביא המון המון אנג'לים זה פחות טוב. כי, או גם להביא הרבה מאוד VC זה לא טוב. יש מה שנקרא cap table, זה בעצם הטבלה, שמראה מי החבר'ה שהשקיעו בתוך החברה. ואחד מהמחלות הכי גדולות והכי שקטות שאף אחד לא מדבר עליהן, זה cap table שבור. אם הcap table הזה לא מנוהל כמו שצריך, לחברה יהיה מאוד מאוד קשה להצליח.
כי אז בעצם כל החלטה שאני רוצה להעביר בהמשך הדרך, אני צריך להחתים עליה הרבה מאוד אנשים שונים.
לדוגמה, למשל שקנו אותנו, שטוויטר קנו את החברה שלי, הם רצו שכל מי שנמצא בcap table, לא רק מי שנמצא בבורד, כל מי שנמצא בקאפ טייבל יחתום על החוזה.
זאת אומרת, יכול להיות שזה עקרונית, תיאורטית, זה יכול להיות מישהו שפגשתם בשלב מאוד מאוד מוקדם, ששם מעט מאוד כסף, כאילו נניח $3,000 בצ'ק, נכון. שהייתם צריכים בשביל לשלם שכירות על המשרד הראשון, ופתאום אתם צריכים להביא אותו לחתום, והוא החוזה. יכול לתקוע לכם מחירה.
לגמרי, לגמרי. ולכן יש כל מיני מנגנונים שמגנים עליכם, יש מנגנונים שנקראים פרוקסי, יש מנגנונים שנקראים סינדיקט, שאני חושב שנדבר על זה יותר מאוחר, אבל יש מנגנונים שעוזרים לך למנוע את זה שיש לך קאפ טייבל של המון 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 אנשים. הדרך הטובה לבנות תמהיל, זה קודם כל לחשוב כמה כסף אני צריך, האם הכסף הזה אני יכול לגייס אותו רק מאנג'לים, או האם אני יכול לגייס אותו מקרן. אם אני מגייס אותו מקרן, האם אני יכול, האם בזמן שאני רוצה להשקיע, כמה מהר אני יכול להשקיע, כי להשקיע מקרן בדרך כלל יותר איטי מאשר להשקיע מאנג'לים. ובסוף לבנות תמהיל נכון, שגם אם אני יכול להביא קרן זה מצוין, ואם אני יכול להביא גם אנג'לים אסטרטגיים לתוך העסקה, זה הדבר הכי טוב שיש.
התמהיל הכי טוב שיכול. כן. כן אמרת סינדיקט, ואני כן רוצה שניגע בזה עכשיו, אז מה הכוונה, זאת אומרת, איך אני מפעילה את המנגנון הזה בשביל באמת להגן עליי? ואני חושבת שזה חשוב, כי אני חושבת שבשלבים ראשונים, כשאתה רוצה כסף, כשצריך כסף למעשה לסטארט-אפ, זה כל כך קשה לגייס, זה אולי האתגר הכי קשה, בטח בשלבים ראשונים, אם אתה יזם או יזמת פעם ראשונה, שגם אין לכם את הוולידציה של עשיתי את זה כבר, שאני חושבת שיש לפעמים נטייה לא לראות איך מה שאני עושה עכשיו, איך הצד הזה של הגיוס, יפגוש אותי בהמשך הדרך.
נכון.
וזה יפגוש אותך. נכון. בהמשך הדרך, זה... אנחנו רואים מסיפורים בקהילה, מסיפורים פה בפודקאסט, זה אין ספק. זה יכול להיות כמו, לדוגמה, כמו מה שאלינו עכשיו, שאתה תחתים מישהו שיתקע אותך במשך הדרך, כי הוא לא באמת מבין את החזון אולי, כי הוא לא לוקח לזה חלק. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, וכן להתעכב עכשיו גם על המנגנונים האלה, כי גם אם אתם ממש צריכים את $10,000 עכשיו, $10,000 אלו, לקחת אותם הבן אדם הלא נכון,
זה נורא.
זה נורא.
זה נורא, ואין לכם מושג גם איזה נורא. זה נורא כמו נישואים לא טובים.
כן.
כי למצוא בן זוג כזה, זה בן זוג שיכול באמת להרוס לכם את החברה עוד לפני שהתחילה. אז חשוב למצוא בן אדם נכון, בן אדם שמבין את העסק, מבין שכבר עשה השקעת אנג'ל, או שהוא מבין מאוד את התחום שלכם. חשוב, סינדיקט זה משהו שעוזר. למשל, סינדיקט זה כלי שנותן לכמה משקיעים להשקיע כגוף אחד. מה זה אומר? בוא נגיד, לי ולעוד 10 אנג'לים רוצים להשקיע בחברה שלך. את אומרת לי, סבבה, אבל יש לי כבר 5 אנג'לים אחרים, אני לא רוצה שיהיה לי 15 איש בקאפ טייבל, בואו תבוא כארגון אחד. ואז יש מה שנקרא סינדיקט. סינדיקט זה מין חברה שמקימים לצורך ההשקעה הזאת. כל האנג'לים משקיעים בתוך החברה, והבחורה שמנהלים את הסינדיקט, הם משקיעים את הכסף של החברה הזאת בתוך החברה שלך. תחשבי על זה כמו מיני ויסי.
Okay.
זה ויסי שנוצר, זה נקרא single vehicle process, או פלטפורם, או לא זוכר את, את הראשי תיבות באנגלית, אבל זה מייצרים חברה שמשקיעה בך, ובעצם האנג'לים לא משקיעים ישירות בך, הם משקיעים בסינדיקט. דוגמה קלאסית לסינדיקט זה אנג'ליסט. אני מניח שראית הרבה חברות שמקבלות השקעה דרך אנג'ליסט. אז הם פותחים את הסינדיקט.
נגיד רגע, אבל כן, מה זה אנג'ליסט? למקרה שמישהו לא מכיר.
אנג'ליסט זה פלטפורמה לסינדיקטים, להשקעות בסטארט-אפים. יש גם סיידקאר, זה עוד פלטפורמה לסינדיקטים. ואז בעצם אנחנו מחליטים להשקיע, אני ואת מחליטים להשקיע באיזושהי חברה, נכנסים לאנג'ליסט, אנג'ליסט יוצרים את החברה הקטנה הזאת, אנחנו משקיעים בחברה, והחברה משקיעה בסטארט-אפ שאנחנו רוצים להשקיע.
ואז בעצם בקאפ-טייבל יש לי רק את
שורה
החברה.
אחת.
שורה אחת, ואז אנחנו צריך כסינדיקט...
מי שמנהל את הסינדיקט הוא הבא כוחו של הסינדיקט, ורק הוא או היא משקיעים, חותמים על הסכמים ועושים השקעות נוספות.
הבנתי, זאת אומרת שבמקום שיהיה מצב שיש לי 10 אנשים שונים, ובאמת אחד מהם יכול להחליט שהוא לא בעד נניח שנמכור את החברה ולסרב את זה, פה, גם אם הוא יחליט את זה והוא יהיה בדעת מיעוט בתוך העשרה, ההחלטה כסינדיקט עדיין תהיה לאפשר לי למכור.
נכון.
מעולה, אז יש עוד מנגנונים שכדאי להכיר?
כן, חוזים סטנדרטיים. אני נורא אוהב חוזים סטנדרטיים. אני חושב שגם דיברו על זה כמה אנג'לים מאוד מאוד טובים בקהילה, בפורום, בפייסבוק. דיברו על לא ללכת לחוזים לא סטנדרטיים. זאת אומרת, אם מגיע משקיע ואומר לי לך, כן, אני אשקיע בכם, אבל אתם תקנו מהחברה שלי שירותי דיזיין, וסבתא שלי תבוא ותנקה לכם את תעשה לכם עוגיות כל זה, לא לחתום, לרוץ, לברוח מהדבר הזה. צריך ללכת לחוזה הכי סטנדרטי, יש חוזה השקעה מצוינים של Y Combinator, שזה אחד מהאקסלרטורים הטובים בעולם, והם עשו open source לחוזים מאוד מאוד סטנדרטיים של עבודה מול אנג'לים. אם אנג'ל משנה את החוזה הסטנדרטי, לרוץ כמו משריפה.
ויש משהו בחוזים, אתה יודע, מונחים שאני צריכה להכיר, דגלים אדומים, אולי נקרא להם ככה, במקום שאני צריכה לחפש בחוזים, כי לפעמים חוזה יכול לראות סטנדרטי, ובאותיות הקטנות מגלים שהוא לא.
אז קודם כל, צריך לוודא שגם באותיות הקטנות הוא סטנדרטי. רוב החוזים הסטנדרטיים שנמצאים של YC ושל של דומיהם, הם חוזים ששווה לקרוא אותם ושווה שעורך דין יעבור עליהם, אבל זה חוזים שמגינים עלייך בצורה די טובה. יש סעיפים שצריכה לחשוב עליהם שאת מבקשת השקעה. דוגמה לסעיף זה למשל פרורטה. פרורטה אומרת שאני כמשקיע, אנג'ל, משקיע בך עכשיו. בוא נגיד שקיבלתי אחוז, השקעתי בך $10,000, קיבלתי אחוז מהחברה שלך. עכשיו מגיע משקיע חדש גדול, ושם הרבה יותר כסף. האחוז שלי מדולל מאוד מאוד. אז פרורטה אומר, יהיה לי תמיד את הזכות להשקיע כדי לשמור על האחוז שלי.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, אני לאורך כל הדרך תמיד רוצה עקרונית, אם אני רוצה להישאר אחוז אחד, שיהיה לי אחוז אחד, אני תמיד יכול להוסיף עוד כסף.
נכון, ואפשר להגיד, הפרורטה הוא לשני ראונדים הקרובים. אתה יכול, בעצם חוזה הוא, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה שם, אבל הפרורטה זה למשל איזו דוגמה, למשהו שאתה צריך לחשוב, האם אתה רוצה לתת למשקיעים הראשונים את הזכות לשמור על ההחזקה שלהם.
כי איפה זה יכול לפגוש אותי בהמשך הדרך, במידה ואני אתן להם?
למשל, עכשיו מגיע מוסדי גדול, שלא רוצה אנג'לים. הוא רוצה לקחת את כל הראונד ב-100%. מי שקיבל זכות פורטה, הוא שובר את זה. זאת אומרת, יש לו זכות להשקיע לאורך המשקיע.
כן, צריך בעצם לבקש ממנו, אני צריכה שתצא, בגלל שעכשיו יש לי את הקרן הזאת, והיא לא רוצה אנג'לים, ואז אני תלויה בעצם ברצון.
או להגיד לקרן, יש לי כבר פורטה שאני חייב לכבד. זאת אומרת, שיש משקיעים, יש המון המון דעות והרבה מאוד אגו. וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה בצורה של שקיפות גבוהה. זאת אומרת, אם למשל מגיע אליי יזם, אליך, אנג'ל או קרן הון סיכון, ואומרת, אני לוקח 100% מהעסקה הזאת, אל תביא אף אחד, אני אגיד לו, תשמע, זה מצוין, אני מאוד שמח, תודה רבה שאתה משקיע בי, אני מאוד שמח שאתה עושה את זה, רק שתדע שיש לי pro-rated rights עם האנג'לים הראשונים שלי.
אז למה כן ללכת על חוזה, זאת אומרת, כן לחתום על חוזה בתור יזם, בתור יזמת, שיש בו את ה-pro-rate הזה, את ה-pro-rata? כאילו, ממה שאתה מתאר עכשיו, אני רואה, אני יכולה לדמיין איך זה יכול לפגוע בי בהמשך הדרך. למה לי כן לחתום על חוזה שזה קיים בו, למה לא תמיד לעשות איזה פושבק על זה?
כי זה משהו שגורם למשקיע להיות, לרצות יותר להשקיע בך. אני כאנג'ל, אם יש לי פרורטה רייט, אני יודע שאם את הצלחה שלך, יהיה גם לי הצלחה. ואני גם עושה עוד השקעות פולו-אפ. זה גם סיגנל טוב. זאת אומרת, אם עכשיו עשית, אני עשיתי כמה פעמים עשיתי פולו-אפ. זאת אומרת, שהחברה גדלה, ופעם ראשונה נתתי $10,000, בפעם השנייה נתתי $100,000, כדי לשמור על האחוז שלי בתוך החברה.
זאת אומרת, זה יותר מגדיל באמת את המחויבות של האנג'ל אליי, נכון?
נכון, ויוצר תזרים חיובי של האנג'ל שישים עוד כסף.
כן.
כן.
אוקיי, מעולה. מה, דיברנו על זה קודם בהקשר של דגלים אדומים שאני יכולה לראות בחוזים, מה הם דגלים אדומים אצל אנג'לים שאני יכולה, שאני בפגישה בתור יזמת, אולי כדאי לי לשים...
אז שמתי, כתבתי על זה בדיוק פוסט עכשיו בקהילה, דגלים אדומים של משקיעים.
נכון, ונגיד גם שהלינק לפוסט הזה וגם לינק לבלוג שכתבת לנו על אנג'לים, הם יהיו בתיאור של הפרק, אם מישהו רוצה.
מצוין.
כן.
לא ממומן.
לא ממומן, בדיוק.
דגלים אדומים, אז קודם כל צריך שהבן אדם לא יהיה ג'רק. שיהיה בן אדם נחמד, שיהיה רצון לעזור. כמו אנג'ל, כמו שהוא יכול לעזור, המילה אנג'ל ולהיות מלאך, הוא גם יכול להיות סטן, ויכול המון לעשות רעש ולזה. למשל, אם אתם לוקחים מה שנקרא דאם מאני, כסף ממישהו עשיר שמעולם לא עבד בתחום שלכם, ולא מבין איך אנג'ל אינבסטר עובד, זה דגל מאוד אדום. למה? כי הבן אדם הזה לא מבין שזה השקעה ארוכת טווח. הבן אדם הזה לא מבין שזה השקעה שלא תחזור אלא אחרי 5 או 7 שנים. אז הוא יכול לבוא אליכם אחרי שנה ולהגיד, שמתי $100,000, אני רוצה את זה חזרה. עכשיו, זה בסדר שהחוזה כתוב שאין חזרה, וההשקעה היא חד-כיוונית ויש בה הרבה מאוד סיכון. הוא עדיין יכול ללכת לבית משפט ולתבוע אתכם. כי אפשר לתבוע על כל דבר. ואז יש לכם חברה עם, שאחד המשקיעים תובע אתכם. זה פחות או יותר מה שנקרא poison pill. אף אחד לא ירצה להשקיע בחברה שנמצאת עכשיו בדיונים משפטיים עם אחד מהאנג'לים שלה.
כן.
לכן מאוד מאוד חשוב לבחור אנג'ל שמבין שהכסף הזה ב-90% ייזרק לפח. שמבין את התחום מספיק כדי שלא יגיד לכם מה פתאום אתם לא יכולים לעשות סאס, אתם חייבים לעשות און-פרם. שמבין אתכם ויודע לעזור לכם שקשה. אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים לאנג'ל זה לעזור ליזם שקשה. כי הרבה פעמים קשה.
תראה, אני חושבת על מה שאמרת על הכסף טיפש, וזה מעניין אני חושבת באנג'לים, כי כשאתה הולך לקרן, אז אתה יודע שאתה הולך למישהו שמכיר את העולם הזה, מכיר את עולם ההשקעות. ובאנג'לים, נכון, אתה יכול להיות אנג'ל, ואתה גם היית יזם, ואתה מכיר את העולם של למשל תוכנות למפתחים, לצורך העניין, אבל גם הבעלים של הסופרמרקט השכונתי,
נכון.
למשל, שהולך לו מאוד 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 טוב, יכול גם להיות אנג'ל ולהגיד, בסוף זה עולם של השקעות, להגיד, לא בא לי להשקיע, כמו נכון. שאמרנו, לשים את הכסף בקופת גמל או בבורסה, בא לי להשקיע בסטארט-אפים. ויכול להיות שהוא גם מאוד מבין בתחום המזון.
נכון.
ונגיע אליו עם הסטארט-אפ שלנו בתחום המזון, והוא ידע לתת טיפים טובים. מה שאולי הוא לא מכיר, זה את עולם ההשקעות ואת עולם הסטארט-אפים, ואת
לגמרי.
משך הזמן שיקח לקבל, להחזר על ההשקעה
נכון.
ומכפילים. ולכן אני חושבת שבאמת הנקודה פה היא לא רק להכיר, לראות שהבן אדם מכיר את התחום שלך, אלא לראות שהוא מכיר את העולם הזה באופן כללי, ושאתה לא רק השקעה בשבילו שבאותה מידה הוא יכל לעשות בבנק.
לגמרי. דרך אגב, גם חשוב, מה שאני מאוד אוהב ומאוד ממליץ ליזמים, זה לעשות בדיקת נאותות על המשקיע שלהם. כאילו, תמיד חושבים שדו דיליג'נס זה חד כיווני.
נכון.
וזה ממש לא נכון. דו דיליג'נס זה דו, זה דו כיווני. שאני עשיתי השקעה גדולה דרך Innovation Endeavors, המנכ״ל ביקש שאני אביא מנכ״לים אחרים שעבדתי איתם.
וואלה.
שיגידו אם אני הייתי בסדר או לא בסדר, איך אני עבדתי שהיה קשה. האם אז הבאתי להם ערך? האם הצבנתי אותם? זאת אומרת, הייתי צריך להביא, כמו שעושים בראיון עבודה, שאתה מביא ממליצים, הייתי צריך להביא ממליצים מיזמים שאני השקעתי בהם, שמוכנים להגיד שאני לא קקה שבן אדם.
מה לגבי טעויות נפוצות? אמרנו, טעות אחת זה למשל שאנשים הולכים לכסף טיפש, אבל זה יותר אולי בעולמות הדגלים האדומים. טעויות שאתה רואה שאנשים עושים בפגישות איתך, שיזמים, יזמות עושים בפגישות עם אנג'לים.
לא לדעת כמה כסף אתה רוצה, מה התנאים. הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, מה התנאים של העסקה? ואז היזם אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה איך מה, כאילו, נראה מה נקבל. וזה כמו ללכת לבנק, לבקש משכנתה, ושם, בחור של המשכנתה אומר לכם, כמה עולה הבית? אני אומר להם, לא יודע,
כמה שתרצו לתת,
ואז אני אקנה בית על בסיס זה. זה לא הדרך לעשות את זה. הדרך לעשות את זה, זה לחשב כמה כסף צריך, ולאן הכסף הזה ייקח אתכם, ואז להבין שבעצם משקיע מוסדי, זה מאוד מאוד קל לחשב כמה אחוז הוא רוצה. משקיע מוסדים רוצה להחזיק בין 15% ל-25% בכל ראונד. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו ראונד A באיזושהי חברה, אני רוצה שההשקעה שלי תהיה שווה 15% או 25% מהחברה. שיהיה לי כהחזקה, תמורת הכסף. אז נורא קל לחשב את המתמטיקה של כמה שווי החברה. אם אני צריך מיליון דולר, ואני רוצה, אז מאוד קל לי לחשב את השווי של החברה, כי השווי של החברה יהיה 15 עד 25% מהערך של החברה העתידית. וזה גם, ברגע שאתה בא עם התנאים בצורה, או שאתה יכול להגיד, אני לא יודע, אבל יש לי סייף. והסייף הוא עם 30% דיסקאונט, או קאפ של 16 מיליון דולר, אבל ברגע שאתה מראה שאתה מבין את הנושא הזה, ואתה יודע מה התנאים של העסקה, הרבה יותר קל מאשר אם אתה אומר, אני לא יודע.
כן.
עוד טעויות שאני רואה, אמרנו ניהול זמן מאוד מאוד נפוץ, לא להבין את התחום, טעויות של אגו, טעויות של, כן, אנחנו מביאים, אנחנו לא יודעים אם יש לנו מקום, אם יש לכם יותר מדי אגו, או שאתם קולטים של המשקיע, שמשקיע בכם יש יותר מדי אגו, כדאי לא להיכנס לעסקה הזאת. אגו זה לא רכיב בריא בהשקעות, כן. למרות שהוא נפוץ.
ושוב, וגם הוא יפגוש אתכם בהמשך הדרך, בוודאות.
בוודאות, בוודאות.
אנחנו ככה באמת מתקרבים לסיום, הסדרה הזאת היא מיועדת ליזמים ויזמות בתחילת הדרך.
כן.
כנראה שהרבה מהם עומדים לפני השלב הזה של הגיוס. טיפים שיש לך למי שעכשיו רוצה לפנות לאנג'לים, שרוצה לגייס כסף מאנג'לים, שנמצא בתהליך עם אנג'ל.
אז אני חושב שזה קצת כמו דייטינג. אם אתם יותר מדי רוצים, זה לא יקרה. זאת אומרת, המטרה שלכם זה לא למכור לאנג'ל, המטרה שלכם זה למצוא שותף. אז אתם צריכים לבוא עם ההבנה שאתם, you're the shit, you're the thing. זאת אומרת, המטרה שלכם זה להקים חברה מדהימה, ואם הבן אדם בצד השני יכול ומתאים להיות שותף טוב בשבילכם, אז תלכו על זה בדיוק כמו בדייטינג, עם כל הפאשן וכל האהבה. אבל אם זה לא מתאים, אל תיקחו את הכסף, ואל תיכנסו לעסקאות שאחרי זה ימשכנו את העתיד שלכם. הרבה פעמים אני רואה יזמים שנתנו הרבה הרבה יותר מדי חלק מהחברה שלהם, נתנו 30% בשביל המיליון הראשון. זה כנראה משהו שהורג את החברה. למה? כי זה גורם לזה ש-30% מהחברה עכשיו לא נמצא בידיכם, ואתם לא, ויש לכם בעיה עמוקה בלעשות גיוסים עתידיים. ולצערי אני רואה הרבה מאוד חברות ישראליות בעיקר, שבהם היה משקיע לא חכם, שלקח הרבה הרבה יותר מדי חלק מהחברה, בהרבה פחות מדי כסף, וכמו מטוס, החברה פשוט לא מצליחה להתרומם, כי יש לה יותר מדי משקל של,
שמושך אותה
למטה. אז תמצאו את השותף הנכון, אל תמשכנו את העתיד שלכם, ותמצאו שותף אמיתי שיכול לעזור לכם בדרך.
מולה, אז ממש רגע לפני שנסיים, אני אגיד שאם אתם מקשיבים לפרק הזה דרך הערוץ של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, צעדים ראשונים, שבו יש רק את פרקי הסדרה הזאת, ואתם רוצים לשמוע פרקים שלנו שמיועדים גם לשלבים מתקדמים יותר, או פשוט בנושאים אחרים, אז אתם מוזמנים לערוץ המרכזי שלנו, שנקרא Startup for Startup by Monday, כל אחת מהאפליקציות. ואם יש לכם שאלות לאמיר או אלינו, אז אפשר לשאול אותן בקהילת הפייסבוק שלנו, שאמיר מככב שם. או באתר, למי שלא בקהילה. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה, אמיר.
תודה רבה. כיף מאוד. איזה כיף היה לדבר איתך.
ממש. ותודה רבה שהזנתם. Startup for Startup.